אנחנו נתחיל סדרת שיעורים בעזרת השם בימי שלישי, הלכות שמיטה. ברוך השם, אנחנו כבר באלול לקראת השמיטה הבאה עלינו לטובה, תשס"ח. כללית אני אומר, הלכות שמיטה, כמו הלכות רבות נוספות שקשורות לארץ ישראל, לא נדונו בכל המקומות או בכל ספרי ההלכה המוכרים והידועים במשך הדורות, מסיבה אחת פשוטה, לא רלוונטי. יש הרבה הרבה נושאים כאלה, דוגמה שאנחנו מכירים אותה כבר, הנושא של קודשים, טהרות, שני סדרים שהוזנחו, לא נלמדו, חפץ חיים, יזם, אספת זקנים, הלך ואסף, קיבץ מכל מיני מקומות בשס, שיטות ראשונים שנוגעות קשורות לקודשים טהרות, קיבץ שני ספרים, קרא להם אספת זקנים, כדי שבסופו של דבר אנשים כן יוכלו ללמוד קודשים טהרות. מדוע? אמר החפץ חיים, מה גם שהיה כהן, ברגע שאנחנו נתחיל להתעורר, ללמוד את המצוות הקשורות לבניין בית המקדש, בית המקדש ייבנה. ירושלים לא תיבנה, אלא כשיכספו אליה ישראל תכלית הכוסף. ציון היא דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לומדים, חושבים, מכניסים לתודעה, הדברים נעשים. אמרנו כמה פעמים שהדברים האלה היום מאוד, נקרא לזה, איניים. זאת אומרת, חשיבה חיובי, דיבור חיובי, רצונות של אדם, חיוביים, בסוף זה פועל. כולנו יודעים את זה, זה דברי חכמים. היום מביאים את זה מכל מיני, אנחנו צריכים לצאת לחוץ לארץ כדי להביא לפה כל מיני תורות כאלה, אבל הכל נמצא בפנים. והעניין הזה של החשיבה החיובית התחילה לפני, זאת אומרת מבחינת בניין ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, התחילה לפני 100 שנים, 50 שנה. וברוך השם מתקדמים. וכיוון שהתקדמנו והגענו לארץ, אז יש הלכות שלא נדונו במשך ימי הגלות, קיים דיון בהם, אבל נקרא לזה כך, באסכולות קדומות, תלמוד, 2000 שנה, 1500 שנה, אבל בספרי התשובות, שבדרך כלל ניזונו מהם ישראל, על ידי שאלה ותשובה שמפנים לרב, עונה תשובה, ואז כל עם ישראל מכיר את הבעיות ואת היתרונות להם בתחומים שונים, שבת, איסור ויתר, כל הדברים הקלאסיים שעם ישראל שמר במשך כל הדורות, בתחום הזה, בפרט בתחום של שמיטה, לא קיימות בהרבה הלכות, בהרבה ספרים. שולחן ערוך, ממש הלכות שמיטה, תורמות ומעשרות עוד יש. שמיטה לא היחיד שכותב בצורה ברורה, מסודרת, כפי שתמיד הוא כותב, מתחיל מהמצווה היסודית, מאיפה היא נלמדת, כך דרכנו בלימוד, לראות מה המקורות, זה הרמב״ם. כיוון שהרמב״ם כתב הלכות, ביד החזקה, משנה תורה לרמב״ם, הוא כתב את ההלכות הנוגעות לעם ישראל בכל דור מן הדורות. אפילו, כן, היום לא כל כך נראה אפילו, אבל אם היה אפשר לומר לפני 500 שנה, אפילו, שהרמב״ם 500 שנה קודם כתב, אפילו הלכות קורבנות, שכמובן זה למהלכות עתידיות, כי דברים שהם פסו מן העולם, אין טעם לכתוב אותם. מה אנחנו, ספרי היסטוריה וארכיאולוגיה? לא. אנחנו אנשים שחיים מציאות עם הפנים קדימה. כמובן, מלימוד, ממה שהיה בעבר. הרב כותב הלכות קורבנות, הלכות מלכים ומלחמותיהם. עם ישראל בגלות, מי בכלל מדבר על מלך ועל מלחמותיו? מי שכותב זה הרמב״ם. בין היתר, אחרי הקדמה הזאת, הרמב״ם גם כתב הלכות שמיטה ויובל. הלכות שמיטה ויובל, דבר שנוהג, ועוד מעט נראה מתי בכלל נוהגות המצוות האלה, שמיטה ויובל, או מהם המצוות, נתחיל מהפסוקים בעזרת השם. אבל הרמב״ם הוא זה שכתב, אחריו אין שום מקום מסודר, ערוך, מובנה, של הלכות שמיטה. מה שאם אנחנו יודעים על הרמב״ם נכתבו, אם אני לא מגזים, אומר מאות ספרים. מאות ספרים נכתבו על גבי הרמב״ם ביישום הלכה למעשה במשך הדורות. מתוך הרמב״ם, דיוקים ברמב״ם, הבדלי גישות, פסיקה בין חכמים, טור, שולחן ערוך, כן? כל הספרים האלה שנכתבו, וחלקם, הרי השולחן ערוך כתב את ספרו על גבי הרמב״ם. אם הרמב״ם כותב לשון מסוימת, השולחן ערוך יצטט אותה, אם היא טובה לו. כפי שהרמב״ם ציטט גמרא, אם היא הייתה טובה לו, ולא שינה את ההלכה, את הלשון של ההלכה. זאת אומרת, על גבי הרמב״ם לא נכתבו ספרים. ספרים מעשיים עוד, שיתנו לנו הלכה למעשה, להיום מה שנקרא, לא נכתבו ספרים בצורה מסודרת, מובנית, ברורה, אחרי הרמב״ם. היום, והיום אני מדבר לא על המאות שנה האחרונות, אלא על ה-20-30 שנה האחרונות, התחילו להיכתב ספרים בנושא השמיטה. התחילו להיכתב ספרים. אני, יש ספר אחד, חביב עליי מאוד, תעבור כיסא אחד. ספר שחביב עליי מאוד כל השנים, בכל התחומים, אני חושב שצריך להיות חביב על עוד הרבה אנשים. לא יודע למה, לומדים אותו, אבל לא מספיק טוב. הכל ברור, הכל נהיר, אין הרבה מה להוסיף על הספר הזה, ונכתב ממש בשנים האחרונות. אני לא אכתה אל האמת, כי יש עוד ספר באמצע, אבל אני אגיע אליו עוד מעט, כי דרכו נלמד. הלכה למעשה, בעברית פשוטה, עם הסברה קולחת, כל אחד יכול לפתוח את הספר ולראות, זה הספר של הרב חיים דוד הלוי, מקור חיים השלם. אני כבר אומר, לפני הכל, מומלץ, שבכל בית, בכל מקום יהיה הספר הזה. כרך אחד, הוא בנושא שמיטה, נמצא לפנינו, מקור חיים השלם, אני חושב שאם מותר לי לומר בצורה הזאת, לדעתי, לא נכתב שום ספר אחרי הספר הזה יותר טוב ממנו. אני אמרתי את הכל בעדינות. אחרי הספר, מקור חיים השלם, לא מדבר על הקיצור שלומדים בבתי ספר, כי באמת זה קיצור. זה באיזשהו מקום קיצור מקור חיים. לא נעים לשמוע, אבל אנחנו רוצים את המקור חיים שלם. וממש עם הסברה יפה, ואם אנחנו רוצים יותר מזה, לא יודע, בקרח הזה מופיע, אבל בקרח הזה לא מופיע, אבל בקרחים האחרים, הסכמה, המלצה, חיזוק של ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, על הספר הזה של הרב חיים דוד הלוי. אני לא יודע אם יש עוד ספר הלכתי שהרב צבי יהודה נתן לו המלצה. וההמלצה היחידה שיש על הספר זה של הרב צבי יהודה. שהוא מחבר, הוא אומר לו, אתה עושה כהוראת מרן הארי החי, אדוני אבי ומורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן הרב. אתה עושה כהוראתו לחבר את האגדה עם ההלכה. הסברה עם פסיקת הלכה. להוציא את העניין הזה שפסיקת הלכה זה גוף, אבל הוא על גבי נפש. פסיקת הלכה זה חיתוך של מעשים. המעשים האלה נוצרו לא ברובד חיצוני, אלא ברובד הרבה יותר פנימי של הנפש, התורה, ולאחר מכן, כמובן, אחרי כל לימוד יסודות האמונה שלנו, אם לא יישמנו בשטח, אם לא הבאנו אותם בפועל למעשה, זה לא תורה. תורה זה הלכה למעשה. אז כל ענייני הלכות בהם עם קורות פנימיים יותר. הם מולבשים, הגוף שלנו מולבש על גבי גוף רוחני. רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, או יותר נכון, רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה, שעשה הגידים כנגד שעשה מצוות לא תעשה. איברים זה פעולה אקטיבית, שעשה של הגידים, גיד זה כושר, זה הימנעות, זה חבלים, קבלים. זה בעצם הבניין שלנו, כל עבר שלנו מולבש על גבי עבר רוחני. כתוצאה מכך המעשים שלנו הם מעשיים שפועלים רוחנית. כל אדם שעושה מעשה, כלשהו הלכתי, הוא פועל בעולם. אם הוא רואה או לא רואה, זה כבר עניין של קוצר אורך ראייה, אבל אופק רחב. אבל כל אדם פועל. אנחנו, כשהיינו במרכז הרב, הקלאסה הייתה שבחורים או אברכים מהישיבה, ההסדר מרכז, מה שנקרא, היו הולכים לתותחנים. אז פעם אמרו שבאמת תותחנים זה מתאים למרכז. מדוע? אדם יורה, הוא לא רואה לאן, הוא גם לא יודע מה קרה, מישהו אומר לו שבאיזשהו מקום הוא פגע. ככה העבודה שלנו. העבודה הרוחנית שלנו, תראה, זה הכיוון, כתוב לך פה. אתה איפסת את עצמך, כן? על הנקודת, איך אומרים, נקודת הצפון, לקחת קו טווח, זה מה שמופיע בספר, הקטק יגיד לך, פגעת. זה כל העבודה הרוחנית שלנו. אדם עושה פעולה פה, לא יודע איפה פוגע, אבל זה פוגע. החכמים הגדולים יגידו לך איפה פגעת. זה בעצם הכיוון, והוא אמיתי. זה אמיתי יותר ממה שאני אמרתי יש בזה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על לימוד הלכה, ועל לימוד הלכה של נושא שמיטה, שאנחנו עומדים בפני לימוד שמיטה. לדעתי, ואני אומר את האמת, אני מכיר את הספר מהרבה שנים, אבל הפעם כשבאתי והסתכלתי על הספר לגבי שאלות מעשיות בתחום הקיום של השמיטה, שאנחנו חווים את החוויה הזאת ב-150 שנה האחרונות מאז שחזרו ישראל לארץ, או יותר נכון, תקופת צפת לפני 500 שנה, גם יש איזשהו דיון הלכתי כתוצאה ממעשים שנעשו. פה היו יהודים שהחזיקו קרקעות, גם בצפת, בביריה, באזור הזה. בכל מקרה, 38 עמודים בספר מקור חיים, לדעתי מאגדים את הכל. כל דבר אפשר למצוא שם. זה נכון בכל התחומים שהוא כותב, הוא כותב כל התחומים, אבל בפרט פה בנושא שיש שמיטה. הספר הזה הוא מעשי לחלוטין. זאת אומרת, ברגע שלמדנו את 38 עמודים האלה של מקור החיים השלם, אפשר לומר בפה מלא, אנחנו יודעים הלכות שמיטה. אנחנו יודעים מה לעשות כשנתקלים בבעיה. ממש מתומצת. זה ספר, מה שנקרא, פופולרי. הוא מתאים לכל אחד. יש ספר קודם. ולכן אמרתי שלא נשכח אותו, אני לא אשכח. ספר קודם שנכתב על הרמב״ם. סעיף סעיף, הלכה הלכה, פרק פרק, משנה סדורה, עם הקדמות בשאלות העקרוניות שיש לנו היום, כדוגמה, האם שמיטה היום היא מחויבת מהתורה או לא. יש בזה דעות שונות בדברי חכמים. הספר הקודם שנכתב, אבל הוא ספר למדני. אומנם, פוסק, ברור, אבל הוא יותר למדני. והוא מופיע סעיף סעיף על גבי הרמב״ם, לא לפי נושאים שלנו היום, אלא לפי הפרקים שהרמב״ם כתב. זה כמובן הספר של הרב, שבת הארץ, שאם המבוא שלו, שהוא מבוא רעיוני רוחני, זה בעצם אותו הרב חיים דוד הלוי, כמו שכתב הרב צבי יהודה, הוא עושה את מה שעשה הרב. קודם כל הוא מסביר מבחינה רעיונית, רוחנית, מהי שמיטה, ולאחר מכן מביא לנו את הפרקים להלכה, ולפני כל פרק את הרעיון שלו. זה מה שעשה הרב. לכן הרב צבי יהודה כל כך שמח לספר הלכה כזה. ולכן אני אומר שאין שום ספר, אחרי שנכתב מקור חיים, שנכתב בצורה כל כך ברורה, פשוטה, עם פסיקת הלכה לכל מי שצריך בדעות ועדות שונות, שנכתב. אני לא מכיר. פשוט לא מכיר. ואתם מניחים שפתחתי כמה ספרים. ואני אומר, בכל זאת, לא מכיר ספר יותר טוב מזה. עם כל הספרים שיוצאים, בני 100, 200, 300, 400 ו-500 עמודים על נושא השמיטה, ספר ברור, מסודר, כמו מקור חיים השלם. אין, וכמובן שהוא ראה ומצטט הרבה את שבת הארץ, הספר שהרב כתב, גם בעקבות הגעת שנת השמיטה והבלבול הגדול שחל בציבור, כמה שזה דברים חדשים. ואני חוזר ומדגיש, חזרנו מהגלות. להכניס את זה טוב, טוב, טוב לראש. לא לשכוח יום אחד שאנחנו חזרנו מהגלות. ושנים על גבי שנים לא נכתבו ההלכות האלה, כי לא היה טעם. בואו נתפלפל בדיני ממונות. בשור שנגח, ואחד שעשה תאונת דרכים והזיק לחבר שלו. אחד שקלקל למישהו את המרפסת ואת היחסי שכנות. אלה דברים מעשיים. יהודים, יהודים מה זה להגיע לבית הדין אחד עם השני. אבל בתחום הזה לא נכתב. אחרי ההקדמה הזאת, ואחרי שברור לנו ההמלצות לגבי הספרים שכדאי להחזיק וללמוד בעמקות, זה הספר של הרב שבת הארץ, הלכה למעשה, בצורה פשוטה, ברורה, כלילה, שכל אחד יכול ללמוד לבד, ומתומצת, מומלץ ביותר, מקור חיים השלם. כרך ה' שלו, מביא את הפסיקה, ממש בצורה מובנית וטובה. לא סתם משרד החינוך לקח את הספר שלו כספר לימוד הלכה בבתי ספר, גם מראה על משהו. בכל מקרה, אלה הם הספרים. עכשיו, נגיע בפשטות לשנת השמיטה. כמובן שיש לנו את הפסוקים בתורה, תחילת פרשת בהר, סוף ספר חומש ויקרא, פרק כ"ה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולסחירך ולתושבך הגרים עמך. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. לאחר מכן יש לנו את עניין, וספרת לך שבע שבתות שנים, זה עניין היובל, גם נושא מעניין, אבל אנחנו ננסה להתמקד דווקא בנושא שלנו, נושא השמיטה, לשים לב לשני דברים, שהם יסודיים בכל התחום הזה. בפסוק ב' כתוב, כי תבואו אל הארץ, כמובן, ברור לנו ששנת השמיטה חלה דווקא בארץ ישראל, לא באוגנדה, לא באמריקה, לא באוסטרליה, לא בהודו, לא בסין, לא בתאילנד, זה ברור. מי שנוסע לשם אין לו שמיטה, שמות מראש, הוא עצמו, אבל זה ברור. אבל אנחנו מדברים על וכי תבואו, כי תבואו אל הארץ. ביאתנו לארץ קובעת את חלות שנת השמיטה. איזו הארץ אשר אני נותן לכם. לשים לב, מדייקים, המפרשים, לא תראה אורחיים הקדוש כותב את זה, אשר אני נותן, לא נתתי, לא אתן. מה זה נותן? כל הזמן נותן. אם כל הזמן נותן, יכול גם יום אחד לא לדבר, בסדר? לא להגיד. אני גם לא אומר. יום אחד. למה? כי הוא כל הזמן נותן, זה לא רשום בטאבו על שם מישהו. הארץ הזאת לא שייכת לאף אחד. היא שייכת, מה שנקרא היום, מבנה ציבור, רשות שימוש. יש הקצאת מבנה ויש רשות שימוש. אנחנו מדברים פה על רשות שימוש. אורח חיים הקדוש יותר מדייק אומר, שייר הקדוש ברוך הוא חלק שביעי בארץ, לא. למה זה המזל שלנו, הוא אומר. כי והיה נותן את הכל לנו, יום אחד הכל היה נגמר. כיוון שהוא שייר שביעית לא, אז הוא כל הזמן שומר. שביעית, הכוונה היא חלק שביעי. אחד חלק שבע. מהי השביעית הזאת? שנת השמיטה. אז אמרנו, דבר אחד, הגעה לארץ, דבר שני אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ, מי צריך לשבות? הארץ. אני צריך לשבות?
לא.
דיון הלכתי. שים לב שיש פה דיון. האם אני אסור לי לעבוד, או שדווקא הארץ לא צריכה לעבוד? האם הצורך הוא צורך הארץ, או הצורך הוא צורכי? דיון. הולכסנו אליו. ועכשיו יש לנו אולי איזשהו חלק של פתרון לדיון, אבל גם הוא דיון נוסף. ושבתה הארץ, שבת?
לשם.
לשם. סליחה, רגע, מה קורה פה? מי צריך את השביתה הזאת? אתם יודעים, אנשים כל מיני הסבירו, המחזור של הזרעים, והארץ צריכה לתפוס שוב כוח עם מינרלים, ושנה, מכירים את ההסברים היפים האלה? זה כתוב פה? זה יפה, אבל זה לא כתוב. כתוב פה שבת לשם. באיזה עוד מקום כתוב שבת לשם? שבת בראשית, יפה מאוד. כל שבת היא שבת לשם. כל שבת היא שבת לשם. גם שביעית היא שבת לשם. אני רק רומז ככה על ההקדמה של הרב, כן, לשבת הארץ, כפי שהוא מביא וקורא את ההכרזה הזאת. אני לא נכנס לכל, כי אנחנו רוצים יותר ללמוד בכיוון ההלכתי, אבל אי אפשר בלי. פטור בלא כלום אי אפשר. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. יש תפקיד לשבת לכל יהודי ויהודי. כל יחיד ויחיד שמגיע לשבת, מה קורה איתו? מה פירוש? שבת מנוחה מכל מלאכה. אנחנו עוצרים ליום בשבוע את מהומת החיים. ממצוא חפצך, אז תתענג על השם וירכבתיך על במות הארץ, כתוב שם, ממצוא חפצך ודבר דבר. לא להתעסק בחפצים של חול בשבת, וגם לא לדבר בהם. טוב, הרהור, מה אנחנו נעשה? בסדר, הרהורים מותרים. שעדך תבר. ככה אומר הפיוט. אבל לשים לב שכשאנחנו מדברים על שבת, שבת היא בעצם עצירה ממהומת החיים, כולם יושבים, נקרא לזה בצורה האידיאלית שלנו, בבית הכנסת, עם חולצות לבנות, ולא משנה אם זה פועל או פשוט או מנג'ר גדול, כולם ביחד נמצאים. יש איזשהו שוויון. כולם יושבים, מתפללים, לומדים, מתעסקים בצדדים רוחניים, אוכלים, לא פחות חשוב. אמרנו פעם בהלכות שבת, הדבר היחיד שמצווים לעשות לקראת שבת זה אכילה. הדבר היחיד שכתוב שממעטים לפני שבת זה לימוד תורה. ממעטים יום שישי לימוד תורה כדי להכין את האכילה. לא ראינו בשום מקום בשולחן ערוך או אפילו ברמה שכתוב שצריכים להכין דבר תורה לשבת. לא כתוב. מה כן צריך להכין? דגים, סלטים. כתוב, מפורש, צדיקים גדולים. אבל זה תחום השבת. אנחנו בתחום השביעית. לא אמרתי לו להכין דבר תורה, כן? חסר שלא לא מובן. זה טוב, זה יפה להכין דבר תורה. אבל מה ההדגשה? האכילה. האכילה זה הדגשה. צריך להבין. אנחנו עכשיו בשביעית. את אותה פעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, עצירה ממהומת החיים, איזשהו מין שוויון כזה, רוחני, שעוצר את האדם מכל המרוץ הזה, אחרי הגלימה, אחרי הכסף, מאומת החיים, הכל נעצר. ליום אחד בשבוע, אומר הרב, את אותה פעולה, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. תארו לעצמכם, הרי בוא נאמר, שבאמת מבחינה מעשית, זה קיים היום. זה לא יהיה חידוש גדול כשכל עם ישראל ישמור שמיטה. זה קיים. כמעט כל בעלי המקצועות, מקבלי המשכורות, יש להם קרן השתלמות. וזה לא משנה, היום, זה חלק מהטבה היום. קרן השתלמות. אדם חוסך 6 שנים, חלק על המעביד, חלק עליו, בשביעית יוצא לחופשי חינם. מה זה חינם? מקבל 66-70% משכורת, בלי מס, זה בערך יוצא, תלוי למי אותו דבר, והוא שנה שלמה, מה הוא עושה? בכסף הזה של קרן השתלמות, חוץ מהמשכורת, הוא מקבל גם שכר לימוד אוניברסיטאי. הוא יושב ולומד. המטרה של שנת השבתון היא לימוד. זה ברור מה התורה רוצה? בין היתר, חכו, זה עוד לא הכל. שבת לשם זה כמו שבת של היום השביעי. אנחנו צריכים לעצור ממומת החיים, להתקדם ברוחניות. שבת של רוחניות. כל אדם פרטי עושה את זה פעם בשבוע, העם בכללו עושה את זה פעם בשבוע שנים. אותו דבר, הקבלה. ואם באו 7 פעמים כאלה, הגענו ל שנת היובל, יש פה כבר השפעה על כל העולם, גם עבדים כנענים משתחררים, לא רק ישראלים. השפעה אוניברסלית. הנושא שלנו הוא האדם בישראל. זה בעצם השביעית. נכון, בעבר רוב העם היה מעבד קרקעות. לא חסכים, שלא הבינו היום, יש כאלה מעבדים קרקעות, אבל מעבד קרקעות, וכיוון שכך, הדבר הפשוט ביותר זה שביתה ממלכת הקרקע. אבל זה לא רק זה. יש, נכתבו, לפחות ספר אחד, שמיטה בעידן, בעידן שלנו, נקרא לזה ככה, לא זה סתם יש בביטויים, כי אני לא אוהב אותם. כן. ראיתי, בסדר. יש, יש, אנחנו... אפשר לחלק מניות פעם ב-50 שנה, כל התורה, חבר'ה. מניית יסוד לכל אדם שנולד, זה מה שנקרא נחלת אבות, והתחיל לעבוד איתה. ואחרי 50 שנה חוזר חזרה, ויש מי שגואל, וכל הנושאים אותו דבר, תעביר את זה למין מניות כאלה בעם ישראל. מניות פרטיות בתוך מדינת עם ישראל. כמובן שזה ייצור שינויים מבחינת הרכב אוכלוסייה, אבל דברים ברורים. אז באופן עקרוני, אם אני דייקתי בפסוק הראשון, שני יותר נכון, ראשון זה ידבר השם למשה בהר סיני, אבל באופן עקרוני, לשים לב, אנחנו מדברים על הגעה לארץ, צריך לדעת מהם תחומי הארץ, אשר אני נותן לכם, הארץ הזאת לא שייכת לנו ללא מגבלות, קיבלנו את הארץ במטרה מסוימת, עכשיו שאנחנו קוראים ספר דברים, זו תקופה שקוראים ספר דברים, אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות בחומש, לעשותכם אותה בקרב הארץ אשר אתם באים, לעשות אותם בקרב הארץ, כשמשה רבנו עומד לפני עם ישראל, ונותן להם את משנה תורה, במשך 37 הימים, האחרונים שלו, עד פטירתו, מראש חודש שבט, ועד זין באדר, זה כל ספר דברים, מדבר על קיום המצוות בארץ. כל התורה כולה, לא ניתנה תורה אלא ליושבי ארץ ישראל. היסוד הוא ישיבה בארץ. לכן החשיבות הגדולה של העיסוק בנושא של שמיטה. כי ברגע שעצם העובדה שמתעסקים, לא רלוונטי לנו, למה אנחנו יושבים בבית המדרש, יושבים בבית, עירוניים, בקושי יש לנו איזה גרניום אחד בעציץ בתוך הבית, אני בכלל מסתכל על שייך לי, לא שייך לי, שייך לי. הכל שייך לי, ועוד נראה שזה לא רק הגרניום בעציץ. יש עוד כמה דברים. המזון שלנו, הוא מגיע מאיזשהו מקום. צריכים לבדוק מה אנחנו הולכים לאכול בשנה הזאת שהיא שנה מיוחדת. אז אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ, אמרנו שיש דיון האם הארץ מצווה בשביתה והאדם לא מצווה בשביתה. ושבת לשם. שבת לשם, בעצם סגרנו פה את כל המעגל הרוחני הזה, שאומר, אנחנו מדברים על שבת, שנת שבתון, כמו יום שבתון. הקבלה ברורה, שהרב כותב בפירוש ומרחיב את הדברים, הקבלה ברורה בין שבת בראשית לבין שבת הארץ. שניהם שבת לשם. ושאף אחד לא ינסה למצוא לי כל מיני הסברים סוציאליים על מנוחת העובד לשמירת שבת. פסה. היום קניונים עובדים 7 ימים בשבוע. אף אחד לא אכפת לו מהעובד. העובד עובד. וגם בעל הבית. 7 ימים בשבוע הוא מחזיק אונליין אפילו מהבית. כן, את הקופה בעסק.
העובד...
אמרתי בדיוק כך, הדגשתי את זה. ואף אחד לא אכפת לו. חוזרים אחורה, פרימיטיביים. אתמול יצא לי לדבר עם מישהו. אמר לו, תסתכל, בבוקר כשיצאת, דבר ראשון, מה בדקת שיש עליך?
פלאפון.
ואם אין פלאפון, הוא יחזור מחוץ לעיר לקחת את הפלאפון. סתם בלי פלאפון, אבל אתה יודע? אני גם בודק שיש לי פלאפון, אבל יש לי יום אחד בשבוע, אני שם אותו בפינה, אני מסתכל עליו, סגור, אין בכלל מי שמדבר איתו. איך אתה מסוגל? כי אני לא פרימיטיבי, אני שולט. אתה ראית? מי מודרני מפרימיטיבי? מי רפורמי ומי לא? אני אהיה הרפורמטור. אני שולט על המציאות, אני משאיר אותו בצד. גם במשך השבוע אנחנו לא יהיה להיות עובדי עבודה סבא. אבל זה ברור. זו דוגמה פשוטה. אני היום כמעט לא משתמש במתגים. יש לי טכנולוגיה. מכירים את הטכנולוגיה? המונעת ממני שימוש במתגים? קוראים לזה שעון שבת. יש אחד פרימיטיבי, כל פעם הוא ניגש. בסדר, זה ברור. אז צריכים פשוט לקחת את הדברים. זהו, שנת שבתון זה שנת שבתון. והשבת היא לשם. לא להתחיל לתת תירוצים והסברים, הם יכולים להיות יפים, מקומיים. ראינו אותם, לכן אני אומר, שהאדמה צריכה לנוח וזה טוב למחזור הזריעה וכל שנה זורעים, שנה מובירים, האדמה נותנת כוח. אני אגיד בסוד, יש היום את כל הדשנים. בלי האדמה אפשר לגדל, בחול, בגוש כתיף. אפשר לגדל הכל עם כל הדשנים הקיימים. ברוך השם. קדוש ברוך הוא נותן. החוכמה, התפתחות או פיתוח טכנולוגי, זה חלק מהחוכמה וחלק מתהליך הגאולה. כשהגר"א כותב שבשנת כל התור נשמע בארצנו, בשנת התור יפתחו שערי חוכמה, תחילת תהליך הגאולה, אז כולנו היום יודעים, הגר"א לפני כן, מה זה שנת התור. שנת התור תפרש, אם אני מתרגם את זה לתאריכים הנוצריים שאנחנו לא אוהבים אותם, זה 1840. נחשבת בעולם כשנת המהפכה התעשייתית. זה בעצם נפתחו שערי חוכמה. מבחינה חיצונית, גופנית, איך אמרנו? הכל חייב להיות בצד הגשמי, כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. הצד הגשמי הזה הוא בא כתוצאה מפיפוע פנימי, איזה לבה מתחת לפני הקרקע. העולם מתחמם. זה לא סתם שהוא מתחמם. הוא מתחמם כי הוא צריך להגיע לאיזושהי נקודת רתיחה לגאולה שלמה. לא להיבהל. יש כאלה נבהלים מזה. לא להיבהל. לקנות מזגנים, להסתדר, וברוך השם. אנחנו תהליכים. התהליכים האלה קורים. לא יכול להיות שקורה תהליך פיזי בלי תהליך רוחני. קודם כל זה בא מלמעלה, אחר כך מתבטא למטה, אחר כך חוזר חזרה למעלה, כי אנחנו המשכנו עם התהליך. וברגע שאנחנו רואים את העניין הזה של שנת השמיטה, אז כמובן שאין לנו שום שאלה ושום, ברוך השם, הגענו לארץ, יכולים בתנאים מסוימים לשמור שמיטה, עוד נדון מבחינת המציאות היום, האם אנחנו מחויבים מדין תורה בשמיטה או לא, כבר אמרתי שיש דיון גם בזה. בכל מקרה זה הפסוק, הענייני הראשון בנושא שמיטה. שש שנים, אומר הפסוק, תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. אומרת לנו התורה, שש שנים יש לנו מצווה, לזרוע, לזמור את הכרם, לשים לב, יש זריעה, זה אומר, גרעינים, תבואה, דגן, ובכרם זה שתילה. אבל העבודה השנתית בכרם היא זמירה. העבודה המיוחדת לכרם היא זמירה. לא נוטעים כל שנה כרמים. כרם אדם נוטע הרבה פעמים, פעם בחיים. אלא אם כן, התייבשו לו כמה עצים, הוא עושה השלמות, ואז יש בעיה למשגיח, מסמן כל עץ, מה הוא מושלם, מה אורלה, מה לא, אבל זה כבר תחום של כל שנה. לגבי הפיקוח על העניין הזה ש... אנשים משלימים עצים בתוך הקרמים, בתוך המטעים, אין סיבה שיהיה מקום פנוי. יש עצים שכל מיני מחלות תפסות אותם, וחורים, כמו אדם, כי האדם עץ השדה. כמו שהאדם, לפעמים יש כאלה שגומרים את חייהם מוקדם מהצפוי, גם עצים, יש כאלה שמסיימים את תהליך התפתחותם וקומלים הרבה זמן לפני מה שחשבנו שיהיה. אז תמיד יש השלמות, וזה כבר נושא אחר, אבל... זריעה היא שש שנים, ובכרם לא מדובר על שתילה, מדובר על זמירה. עבודת הכרם הקלאסית זה זמירה. מדוע? כיוון שכרם שלא זמרנו אותו, הוא מתפרס ולא נוכל לבצור ביעילות את הענבים. צד שני, מקום חדש, לא מצמיח אשכולות ענבים, אלא דווקא מה שהיה שנה קודמת, אז צריך לעשות בחוכמה, ויש סדר לזה, שתי עיניים, שלוש עיניים, יסודות שבהם אנחנו יודעים שזומרים בעבודה מיוחדת, וזה עבודה מיוחדת לכרם. האומנות של הכרם זה איך לזמור. אני לא אתן את הצד ההלכתי ממש עכשיו, אבל רק לרמוז ורדים. גם בגיזום זמירה של ורדים יש אומנות. כמה אני זומר על מנת ששנה הבאה הוורד יתפתח בצורה נאותה, עם צורה טובה ופרחים מרובים. אם סתם חותכים, אין לנו פה תועלת, אנחנו מקלקלים. זה היסוד של הפסוק הזה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שוב שבת לשם. נשים לב על ההדגשה כאן. שבת לארץ, יש שביתה מעבודת הארץ, אבל השבת היא שבת לשם. ופה חל עכשיו האיסור על האדם עצמו, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, אלה הם האיסורים המפורשים בתורה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. זאת אומרת, גם מה זה ספיח? דבר שבא מאליו, נספח אליי. ספיח כצירך לא תקצור, זאת אומרת, גם מה שגדל מעצמו, אין לך רשות לאסוף כבעל הבית, ואת ענבי נזירך, אותם הענבים של הנזיר אסור, להשתמש בהם לא תבצור. אתה לא יכול לבצור את הענבים שגדלו, גם כשלא עבדת את עבודת הכרם, אתה לא יכול לבצור אותם כדרך הבוצרים, מדוע שנת שבתון יהיה לכם. מה זה שנת שבתון יהיה לכם? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם חשבנו בפסוק הקודם, את ספיח כצירך לא תקצור, רבי אומר, תשאיר את הכל, שילך, ירכב מה שנקרא, את ענבי נזירך לא תבצור, אסור בכלל לבצור, לא כתוב כך. הפסוק הבא בא ומסביר לנו, והוא אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כן, צריכים לאכול את הגידולים הגדלים בשדה, בכרם. בוודאי שנאכל אותם. אני אומר דבר נוסף, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, בהשגה השלישית של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, על ספר המצוות של הרמב"ם, את השגה הרביעית כולם מכירים, נכון? מהי השגה הרביעית? מצוות יישוב הארץ. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, ולא לשממה. שני חלקים יש במצוות יישוב הארץ, ומצוות יישוב הארץ היא מצוות דאורייתא. זה השגה הרביעית של הרמב"ן על הרמב"ם. מכירים, נכון? זה קלאסה. ברור. יש את ההשגה השלישית מבחינת מניין המצוות. הרמב"ן כותב מצוות עשה. מן התורה לאכול פירות שגדלו בשביעית. איזה פירות? אלו פירות. פירות שגדלו בשביעית בארץ הנשבטת, נקרא לזה כך. בארץ שלא עבדנו אותה. בארץ ישראל. זאת אומרת, מעבר לכך שכל השנים אנחנו אומרים שקדושת הארץ חלה בפירות הגדלים בארץ, ולכן חשוב, מועיל, רוחני יותר לאכול פירות שגדלו בארץ, מעדיף את הספדון הקטן שגדל בארץ על פני הנורה 150 ועד שמביאים מספרד. מכירים? אני מה מדבר? אגסים, אגסים. שגע ספדון הקטן, איזה מתוק וטעים. אבל הוא לא רק שהוא טעים, הוא טעים גם רוחנית. כי הוא גדל בארץ, בארץ ישראל. הוא שאב מיסודה של הארץ. מהו יסוד הארץ? השראת שכינה בארץ. מי שאוכל פרי של הארץ, הוא נשמע, הוא נראה אחרת. יותר טוב מאשר האגסים הגדולים, הענקיים האלה. הייתם נורה 150, 200 ועד. כזה, אגס גדול. בזמננו היו קוראים לנורה אגס. לא יודע אם עוד מישהו זוכר את זה, אבל ככה זה נקרא. כזה גדול, מביא מספרד. חבל על הזמן. לא רק שזה לא שווה את המחיר, עוד מכניס לנו את תומת ארץ העמים אלינו. במקום שניקח קדושת ארץ ישראל ונאכל מפירות הארץ, אנחנו אומרים את זה כל יום, לא? מי ברך לאחרונה ברכה מן שלוש? מה כתוב בה? על ארץ טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו. למה? למה אנחנו נתנו לנו את הארץ? להקים ישיבות? לא כתוב. איך? לאכול מפריה וזמה מטובה. תודה רבה. עכשיו אני הולך לאכול. לא, לא, בלי, אין בלי הגבלה, אבל בכל זאת לשים לב. זה משהו אחר לאכול פירות שגדלו בארץ. מה שצריך. שלוש סעודות. בכל מקרה אני אומר לשים לב, אכילת פירות הארץ זה מיוחד. אכילת פירות הארץ בשנת השביעית, בשנה השביעית, בשנת השמיטה, זה מיוחד פי עשר. אומר הרמב"ן בהשגה השלישית על הרמב"ם, על ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה שלישית, הוא אומר, חייבים לאכול פירות או מצווה, לאכול פירות הארץ, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אני רק ככה אתן כאיזה פיקנטריה, מה שנקרא, כל אותם אנשים שמפחדים להכניס הביתה פירות של קדושת שביעית, כי אולי איזה ערפד שחור ירדוף אחריהם ויראה שנפלה איזה חתיכה לרצפה, הם לא הבינו מה זה שביעית. חשיבה מעוותת. ניתן לנו לאוכלה. כדרך האוכלים, כדרך המשתמשים, לא לעשות דברים שלא עושים בדרך כלל מפרי, לקחת, אני זוכר בתור ילד, תפוחי אדמה ולעשות איתם צבעים. אתם יודעים מה זה? היום כבר לא עושים את זה. בסדר? לא עושים עם פירות שביעית. זה לא השימוש הרגיל להם. לא עושים איזה תרופות. כי השימוש הרגיל הוא אכילה. השימוש הרגיל הוא שתייה. תלוי מה. תפוזים, ענבים. שימוש רגיל. אפילו אני אומר, כשילד אוכל תפוח עץ, כמה הוא אוכל, כמה נשאר. נכון? שתמיד נשאר משהו. כמו שאנחנו אוכלים, משאירים רק את המקל. יפה. זה דרך המשתמשים במשך כל השנים. כן. ככה ילדים אוכלים. אז מה, אז בגלל זה לא נכניס את תפוחי עץ הביתה של קדושת שביעית, כן, מארץ ישראל, כי אולי ילד יזרוק אותך את תפוח, ואני אצטרך לרדוף אחריו ולשים את זה במקום, ולעשות לי סל מיוחד. עצבנות הלכתית. נרבים. זה בכלל לא רוח ההלכה. אז כבר לשים לב. פירות שגדלים בשנה השביעית בארץ ישראל, והארץ או הקרקע שייכת ליהודי. אני כבר מסייג את הדברים כדי ש...
איך הם גדלים בלי שאף אחד
זומר
את
הקרקע
או משהו כזה?
קודם כל, יש פתרונות. ובית, גם אם לא יזמרו את הקרקע שנה אחת, ענבים יהיו. שנה שאחר כך תהיה בעיה. אבל ענבים, אתה יכול לראות בכל מיני גפנים, אצלי בחצר. אני לא יודע לזמור טוב את הכרם.
אתה לא מתעסק בכלל כל השנה וכל
הפרדסים יוצא בסדר. כן, כן, כן. טוב, יש כל מיני מזיקים למיניהם, צריכים לרסס. אבל זה כבר דיון אחר, מה מותר, מה אסור לעשות בשנת שמיטה. לא צריכים לאבד את באלף, את הפירות. אם מישהו יודע, השנה הייתה בשפלה הרבה, זבוב ים תיכוני. או הכירו את כל מיני הכנימות למיניהם שמחלות את הפרי. אז אין שום סיבה להשאיר אותם, וגם בשנת שמיטה מותר לשמור על הפרי. לפתח, לשים צ'נים, הורמונים של גדילה, כמו שעושים היום, מקבלים פירות יפים, אתם רואים בשוק איזה פירות גדולים בלי טעם. כל הורמונים. מקסים, זה כל מיני יש. יש כל מיני סוגים של הורמונים. תלוי בסוג הפרי. אבל באופן עקרוני, שבת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. למי? לך. מי זה לך? כשהתורה אומרת לך, מי זה?
עם ישראל.
מי זה עם ישראל?
אני.
חוץ ממך?
כולנו.
כולנו, מי זה כולנו? זכר, נקבה, מגיל 13 ומעלה. נכון?
כן.
גם בשמירת שבת. אתה זה כל מי שמצווה בשמירת תורה. לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ותושבך גרים עמך. יש אפשרות לתת פירות של קדושת שביעית גם לעבד ולעמה ולשכיר ולתושב הגרים עמך. מי זה תושב? כוונה היא גר תושב. גוי שגר בתנאים מסוימים בארץ ישראל. חוץ ממנו, גוי אחר סתם אי אפשר לתת לו. לבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זה בעצם הסיכום. כל התבואה צריכה להאכל לכולם בשווה. בזה אנחנו בעצם מסכמים, כן, את היסוד מהפסוקים של שביעית. הארץ צריכה לשבות, כשאנחנו באים לארץ, הארץ צריכה לשבות, עכשיו צריך לדון, וזה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה, האם, מה זה, כי תבואו אל הארץ, מי יבוא אל הארץ? אני ומשפחתי או עם ישראל כולו? עם ישראל כולו כולו או מספיק רובו? רובו ככולו. בסדר, לשים לב, אנחנו פה דנים. כל זה דיון הלכתי. כמה אנשים, כמה אחוזים מעם ישראל צריכים להיות בארץ, צריכים להתחייב בשמיטה. או אפילו בתרומות ומעשרות. כן? זה היסוד. הנושא שלי, העבודה. עבודת הכרם, שזה זמירה. עבודת הפלחה, מה שנקרא, זה זריעה. ולאחר מכן הציווי, על פי הרמב"ן, לאכול את פירות הארץ בשוויון. וזה אחד היסודות של אי ריצה אחר הממון ומאומת החיים. כי כולם יכולים לאכול בשווה. כי זה היסוד לקיום. אז נכון, ששאלו מקודם, אז מה עושים היום? הרי היום הפירות זה לא המרכיב העיקרי בתזונה. זה מרכיב חשוב, היום הרבה אנשים חוזרים לאכילת ירקות ופירות. חשוב מאוד. אבל יש עוד הרבה דברים. יש היום דיפ, ג'אנק פוד. זה אחד הדברים היסודיים. מוציאים, שמים במיקרו, נכון? אנשים חיים מזה. לא יודע איך חיים, אבל חיים מזה. אבל בכל מקרה, החלוקה הזאת שהיא אמורה לתת את השוויון, שנה מתוך השבע בעם ישראל. זה היסוד של השמיטה. משהו? דרך אכילה. ככה אוכלים. קופסת גבינה שהוצאה מהמקרר בצבא לא חוזרת אליו. נכון? הוראות של משרד הבריאות, של שנקרא קצין רפואה קרפה. נכון או לא? ודאי. זה הסדר. סדר האכילה הוא כזה, ככה אוכלים. לא ללך לזרוק, לקחת את תפוחי עץ ולזרוק אחד על השני. כן. אתה יודע שיש חבר'ה שעושים את זה? לא, לא, זה לא קדושת שם. זה גם בכל השנים, קדושת ארץ ישראל, פירות של הארץ. זה משהו אחר, מיוחד. קשור לזה עוד כמה נושאים, אנחנו נדבר בעזרת השם, זה רק פתיחה היום. אבל באופן עקרוני לדעת גם, האם מותר להוציא מקדושת הארץ לחוץ לארץ. הרב דרך הקו כותב, הרב הוא כותב, שכל השנים זה בעיה להוציא מארץ ישראל לחוץ לארץ פירות. בשמיטה זה קצת יותר. צריך לדבר על עניין. טוב, זה בעצם הנושא הזה, כרגיל, יש לנו פה שאלות, ועכשיו כנראה בין הזמן אם תעשו כמה, שנשאלו דרך האתר שלנו, אז אני ככה, בקיצור, העיני עליהם, שאלה ראשונה הייתה, ספר תורה אשכנזי שהונח הפוך בארון הקודש. האם צריך לעשות תיקון על מעשה? זה כמובן שכששמים הפוך צריך להפוך חזרה. זה מה שיש לנו להגיד. תשובה הלכתית פשוטה. היית ספר הפוך, תהפוך אותו חזרה. אני אתן גם דבר משהו ככה יותר רוחני, דבר שאנחנו ראינו אותו לאחרונה כמה וכמה פעמים. והוא, זה נכון, זה אמיתי. רואים את זה בעיניים. לא להניח ספר הפוך. זאת אומרת שאני אומר הפוך, זה לא, אם הספר הוא כך, אני מניח אותו, לא זה הפוך. הפוך, הכוונה היא כשהוא אמור לעמוד, כן, מניחים אותו הפוך. לא לעשות דבר כזה. וראינו כמה פעמים, ואמרו לנו, וזה, רואים שזה עובד, ראיתי את זה כמה בתים לאחרונה, מישהו מחליק ונופל. ואז אני שואל, תגיד, אצלכם בבית יש ספר קודש הפוך? מה פתאום אצלנו בבית? ואז הולכים, ואחרי יום חוזרים. הרב, באמת ראינו, היה ספר הפוך. אז בסדר, לא אמרתי כלום. זה נושא אחד. אבל מבחינה הלכתית פשוטה, הפוך, תהיה שיר. לא מעמידים אף אחד על הראש, זה גורם לבעיה. זה גורם לבעיה. איך מתירים נדר? טוב, איך מתירים נדר? מוצאים פתח בפני שלושה ומתירים. אלא שהנדר שכתוב פה הוא נדר בעייתי, וזה בכלל אם הוא קיים. אבא נדר נדר לפני הולדת בנו שהבן ילמד בישיבה. תורה והוראה. ההורים אינם חרדים, ולבן שהיום בן שש לא טוב, הוא במצוקה איומה. אם אני נמצאת במצוקה וכל הזמן בוכה, איך הבאתי לי אותה נדר? אבקש בכל לשון של בקשה שתעזרו לאמא הזאת. אז כבר אני אומר, איך אדם יכול לנדור על דבר שהוא כבר מחויב? זאת אומרת, אדם מחויב לשבת ללמוד תורה, נכון? איך אדם נודר על דבר כזה? זה לא נדר, זה כלום. אין פה מה, וחוץ זה אתה יכול לנדור בשביל מישהו אחר? האם אני יכול לחייב מישהו במשהו?
לא.
לא? אז מה הוא רוצה מהילד? אין פה שום נדר, שום דבר. אני רק אספר דבר אחד שקרה לי, ככה שנחייך גם קצת. לפני שנה, באלול, התקשרה מישהי, גם שאני מאיזה מקום, הפנו אותה אליי, חשבו שרק איזה פתרון יצירתי לי לעניין הזה. קיצור, מה קרה? הבן שלה עשה תאונת דרכים ב-24, תאונת דרכים רצינית ביותר, קראו לה לבית חולים, חדר טראומה, לא נתנו לה הרבה סיכוי. אמרו לה, גברת, תסתכלי עליו, סיכוי גדול, שתראי אותו במצב אחר, לא נראה לנו. חדר טראומה. ממש במצב קשה. יצאה האמא הזאת, נעמדה בחדר, ליד הרבה אנשים שהיו שם בחדר מיון, אמרה, אם הבן שלי יוצא מהמצב הזה, אני שומרת שבת. ככה אמרה. הבן שלה יצא. להפתעת כולם. יצא, יצא קצת נכה. אי אפשר לצאת בלי כלום. ניסים גלויים לא רואים, אבל ניסים קטנים רואים. זהו. והיא שנתיים וחצי שומרת שבת. טוב, אז היא באה למי שיפנה אותה אליי, וקשה לי. כל המשפחה נוסעים, הולכים לבקר משפחה אחרת, נוסעים לבילוי, נוסעים לזה. רק אני נשארת לבד בבית. אפילו הילד הזה כבר נהיה בריא. כן, יכול לצאת, קצת קשה לו, אבל יצא, הוא נוסע בשבת, כמו כולם. ורק אני נשארת לבד בבית, היא מבקשת אתרת נדרים. אתרת נדרים, אפשר לעשות אתרת נדרים. עכשיו תשימו לב, זה אישה צדיקה. מילה שלה, זה מילה. כמה אנשים כאלה יש לנו בארץ, שמילה שלהם זה מילה? כמה אנשים אומרים לך מילה ובאותו רגע עושים הפוך? אישה צדיקה, פשט, אישה צדיקה. אין פה משחקים. ממש, אתה רואה זה שהיא צדיקה. כי אחרת זה מה שהיא רוצה וזהו. אבל היא יודעת שהמילה שלה פעלה, וכשאדם מדבר זה פועל, ומוצא שפתיך תשמור ועשית. אז שלחו אותה אליי. זה היה אלול. טוב, אז שמעתי את כל הסיפור, והקשבתי והאזנתי לקשיים ולמציאות, וכילד, וכמה שאלתי, וברוך השם, איך הוא יוצא. הרחבנו דיבור, והרחבנו בסוף לתשמי. אני, היית האמת, עכשיו, ערב ראש השנה, חודש הרחמים, אלול, בואי נעבור את החגים. ראש השנה, יום כיפור, מה עכשיו זה זמן? זה לא זמן עכשיו לעשות דברים כאלה. בואי נחכה אחרי החגים, אחרי החגים תתקשרי שוב, נראה מה לעשות. היא לא התקשרה עד היום. אבל ברור לנו, אדם בא, נודר בשביל מישהו, לא שייכים, לא שייך בכלל. אתם לא יכולים לתנות על מה שכתוב בתורה מצד אחד, מצד שני גם, זה לא נחשב נראה. טוב. רציתי לשאול האם מותר לי לתת את כספי המעשר שלי לאותם אנשים שאני עובדת איתם. אני עובדת בהוסטל, האם היא יכולה לקנות לחניכות בגדים מהמעשר. כמובן, שאם האנשים האלה הם אנשים שאין להם עניים, צדקה אפשר לתת. והם נותנים את זה בצורת דבר מועיל וברור שזה ביגוד, כל אדם צריך, זה לא יוצא לצרכים שטותיים. גם צריך שטותיים לפעמים אדם צריך, כן? אדם צריך גם לקנות פחית קולה, אפילו שהוא עני. זה טוב, זה מחריף את הדעת קצת. כן, אדם יכול לקנות, אם נעים לו, אם טוב לו עם זה. יש כאלה שאוהבים רק מים, אבל במקרה הזה, אין שום שאלה אפשר. אנחנו בתהליך הבנייה, אבל לא נספיק לבצע גינון בחצר. אם ניתן לשתול פרחים בעציץ מתאים ללא אדמה, לאחר ראש השנה הבאה עלינו לטובה. אני לא מבין את השאלה. אי אפשר לשתול. אי אפשר לשתול במקום שהוא לא מקורה, לא בית. זאת אומרת, גם הרצפה היא תלויה, וגם התקרה היא על גבי, כן, הרצפה. בית סגור לחלוטין, וכמובן לא עצי פרי, כי עצי פרי זה בעיה עם שנות האורלה, אבל מה שקראנו לזה גרניום ושוט, אם זה במקום סגור בתוך הבית, אין בעיה, אבל בחוץ בטוח לא. לא הבנתי את השאלה שהם רוצים. הדבר היחיד, כן, גם, לא, אין. אין דבר כזה. אין דבר כזה לשתול בחוץ אחרי ראש השנה. האם מותר בשבת להוציא את עצמות הדג מתוך הצלחת שהגישו לך לפני תחילת ארוחה? בברכה. האם מותר בשבת להוציא את עצמות הדג מתוך הצלחת שהגישו? כן. לפני תחילת ארוחה אני לא יודע, אבל תוך כדי אכילה אין בעיה להוציא עצמות של דגים, כיוון שזה דרך אכילה. יש מי שמחמיר לשלוף את הבשר של הדג מתוך העצם, אבל אין שום בעיה. הפסיקה הפשוטה היא שלהוציא את העצמות על מנת שנוכל לאכול, זה דרך אכילה, זה כמו קילוף, כמו שוצאים קליפות של אגוזים. זה לא ברירת פסולת מאוכל, אלא דרך אכילה. לפני הארוחה, אני לא יודע על מה מדובר לפני הארוחה, אבל אומר, להכין לילדים את האוכל, לפרק את העוף מהעצמות וכו', אין שאלה. אי אפשר אחרת לאכול. במסעדות בשריות שונות ומוכרות גם מוצרי שבסיסה מפרווה, טוב, בחזקת בשרי. ענינו על זה הרבה פעמים, נאמר על זה בצורה פשוטה. במסעדות, בחזקת בשרי זה בשרי. מדוע? הם משתמשים באותו צ'יפסר, אותו שמן, לתגן שניצלים ולתגן גם את הדברים האחרים. או שהוא פתאום חסר לו שמן, הוא יכול לקחת כף, ממקום למקום הוא מערבב, וזה בחזקת בשרי. יכול לקחת מגש, מישהו יודע פעם בכמה זמן במגדניה מנקים מגש? בדרך כלל בערב פסח. בסדר? שפרופורציה קצת, מה הדבוק? זה לא כמו בבית, שהכלי נקי לחלוטין, עברו 24 שעות, עכשיו עשית בו משהו פרווה, אם אתה צריך לחכות או לא. זה בבית. במסעדה, הם לא מנקים, בואו נאמר כך. טיפה אולי שפחתל, מעבירים כדי שלא ידבק שחור לבורקס. אבל, סליחה שאני מוציא את החשק לאכול. האם יש יותר לאכול מוצרים מקומיים בפקת חלב נוכרי? יש בזה דעות שונות. יש מי שמתיר אבקת חלב נוכרי לכתחילה, כמו למשל הרב פרנק, זכר צדיק לברכה, פה בארץ, רבה של ירושלים, אחד מענקי הדור, התיר לכתחילה, ויש שאוסרים. מי שרוצה להקפיד, יקפיד, מי שלא, אז לא, בדרך כלל ספרדים יותר החמירו בזה. אבל הרב פרנק התיר לכתחילה. איך? חלב, שחלב אותו גוי, בלי שיהודי מפקח עליו. בכל דרך שהיא. למשל היום הפיקוח על רפתות בארץ שתאילנדים או פיליפינים חולבים, זה על ידי מצלמות אונליין למשרד של הרב ויטמן. כל רגע יכול לדעת מה קורה בארץ. כן. ראיתי בשם רב פלוני, לא משנה מי, אז לא נזכיר שמות, שכיום אין טעם להתאבל על חורבן הבית, על ידוק באופן מעשי לבנייתו. מה דעתך בנושא? דעתי שצריכים להתאבל מרה על חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש, ולדאוג באופן מעשי לבניות. וזה אומר להתחיל ללמוד את ההלכות, כמו שאנחנו הזכרנו בתחילת השיעור. אמרנו, חוזרים לארץ, על ידי זה שנלמד, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרות והיכולת לקיים את המצוות כולם, בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך יותר בהלכות מעשיות. כל טוב.